שלום. אנחנו פותחים היום סדרת של שלוש שיחות עם התייחסות לספרי קריאה. שני הספרים הראשונים שנכיר הפעם נכתבו על ידי בנות ולזכר הורים שאינם כבר. הראשון, של בת שבע סדן ואין יותר גבעול, נכתב לזכר הוריה, הרב אלי ודינה הורוביץ, השם ייקום דמם, נהרגו לפני כ-12 שנים על ידי מחבל שפרץ לדירתם. במהלך הספר אין בעצם הסבר לשם המיוחד ואין יותר גבעול. אז חשבתי בעצמי, אולי הורים מהווים כעין גזע להישען עליו. גזע שמחבר אותנו, העלים הצעירים, הרעננים, עם השורשים העמוקים. אבל כשאנשים הם כל כך רכים, אולי קשה לקרוא להם גזע, ובמקום זה קוראים להם גבעול. ואין יותר גבעול. בת שבע סדן מספרת פה על הרבה נושאים. קודם כל, בכנות יוצא דופן על תהליכי האבל שלה, על הקושי הגדול, אף על פי שהיא הייתה כבר נשואה ואם כשקרה האסון, עדיין היא כל כך הייתה זקוקה להורים שלה. הורים זה משהו שלא צריכים אותו כשילדים קטנים או כשעוד לא עצמאים כלכלית, בכל גיל, בכל שלב. בתוך הספר היא מתארת את סיפורם האישי, שגם בו יש רבדים שונים, אנשים אידיאליסטים שיוצאים אל החיים. והחיים מורכבים. יש דברים שבאו בקלות ויש דברים שבאו בקושי, כמו לידת הילדים, הרבה הפלות. ואיך אדם מאוד אידיאליסט מתמודד עם כל החיים וכל מורכבותם. הסיפורים האלה נראה שאם סופר היה ממציא אותם, היינו חושדים בו בעודף קיץ'. אמא שלה עלתה לארץ, חוזרת בתשובה, ואבא שלה דתל"ש. וואו, בואו נקרא משהו מעולמה של בעלת תשובה, של האמא. החיים החדשים בבית רוויים מתח, והקושי העיקרי נסוב סביב האוכל. האוכל שאמא כל כך אוהבת להכין לה. האוכל שמשמש ציר שסביבו המשפחה מתלכדת בכל ערב. המילים בבית הרי נאמרות תמיד מעל צלחות מרק מהבילות ובין לעיסות הסטייק, והרגשות איכשהו מצליחים לעבור רק דרך חום הקפה ומתיקות עוגת השוקולד. משהו בדבק המשפחתי הזה הלך ודאך. דבי, רק נסביר, דבי היה השם הקודם של דינה, אחרי כל מיני קשיים שגם עליהם ביתה מספרת, היא עברתה לשם העברי דינה, אבל במהלך רוב הספר היא נקראת דבי. דבי התעקשה לאכול רק בכלים חד פעמיים, ונוצרה סביבה תחושה של זרות. היא אכלה בעיקר דגני בוקר עם חלב, ואפילו לא נגעה בבלינצ'ס עם הגבינה המתוקה והצימוקים שאימה כל כך טרחה להכין לכבודה. כך נחסם ערוץ הנתינה של אימא, ובמקומו נפער מרחק. כמה אנחנו כנשים מרגישות את זה? יש לנו ערוץ נתינה גדול מאוד דרך אוכל. אנחנו לא חייבות להשתמש בו. אנחנו יכולות לתת בתחומים אחרים. לפעמים הגולם נהפך על יוצרו. במקום שהאוכל יוסיף שמחה, הוא מוסיף מתח, כמו במקרה הזה. ויש גם את הקשר שנוצר בין החוזרת בתשובה ובין הדתל"ש. כמו שאמרנו, אף סופר לא היה יכול להמציא עלילה מרתקת יותר. הדתל"ש הזה הוא הבן של הרב שדרכו חזרה דבי בתשובה. לא שהרב יכיר בינה ובין הבן שלו שעזב את הדרך, זה קרה במקרה. ביום טוב שני של גלויות, דבי עוד חגגה אותו, והמשפחה שעלתה לפניה כבר לא. ואז היא נשארה בבית, הם יצאו לטיול של חול המועד, והתכוננה ליום מאוד מאוד שקט, התכוננה בשמחה, ופתאום הגיע הבן שלהם הביתה. לא ידע שההורים לא נמצאים, ואז חלה ההיכרות ביניהם. מוזר, איך מסלולי חיינו נעו בצירים הפוכים, חשבה. הוא שנולד כדתי, כבן של רב שאני מעריכה ומעריצה, התרחק, פרש ובחר בחיים אחרים. ואילו אני, שבמשפחתי אין אפילו שומר תורה ומצוות אחד, ושהוריי חרטו על דגלם את האמריקאיות כסמל להצלחה, מצאתי לבד את הדרך אל שורשיי העמוקים. באחד הימים, בעוד דבי מתארגנת ליציאה, הציע לה רבי משה טרמפ למכללה במכוניתו. בכל מקרה הוא ולאה התכוונו לצאת בדקות הקרובות, ובשמחה הוא יקפיץ אותה, שום תרחה. דבי שמחה. כבר כמה ימים נדמה לה שהם מחפשים את הרגע הנכון לשוחח, וכנראה זהו הרגע. דבי ייחלה לכך שסוף סוף הם ייתנו את ברכתם ויביעו את שמחתם מהקשר עם בנם, עם אלי שלה. היא נכנסה למכונית בציפייה אופטימית, אך ארשת פניהם לא בישרה טובות. תראי דבי, פתח רבי משה בעודו נוהג ומבטו נעוץ בכביש, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה שנים, אנחנו מלווים אותך בשנים האחרונות שהן שנים משמעותיות ביותר עבורך, ונהנים לחזות במהפך העצום שחל בתפיסת העולם שלך. את קנית את אמונתך באלוקים ובמצוותיו תוך מאמץ וברור עמוק, ואנחנו גאים בך על כך. הוא עצר את דבריו והביט במראה כדי לוודא שדבי אכן שומעת. לאה ואני אוהבים אותך כבת, המשיך ברוך. ודבי הנהנה לרבי משה כדי להבהיר שהיא יודעת ומרגישה זאת. הם אכן אוהבים אותה כבת, דואגים לה לכל מחסורה ומלווים אותה לאורך דרך ארוכה. דווקא בגלל זה, הוא המשיך, אנחנו מודאגים עכשיו יותר מאי פעם. אלי הוא בננו הבכור, גם אותו אנחנו אוהבים אהבת נצח ומזהים בו את תכונותיו היפות ואת כישרונותיו הנעלים, ועם זאת אנחנו מכירים אותו. הוא בחר בדרך אחרת, לא בדרך שלנו. לאורך השנים הוא עשה מעשים שלא יעשו, והם השאירו בנפשו צלקות עמוקות. דבי, אנחנו חוששים לך, מאוד חוששים. אלי, עם כל האהבה שלנו כלפיו, איננו אדם יציב, ולך מגיע בחור יציב, ירא שמיים ובעל מידות. עם כל הרצון האמיתי שלנו שתהי בת משפחה, לא זו הדרך. עזבי את אלי, ומצאי לך אדם הראוי לך. אנחנו כבר מבינים שלא היה זוג הורים אחד שתמך בשידוך. לא ההורים החילונים שנשארו באמריקה, וגם לא ההורים שהיו כל כך קרובים לדבי וכל כך רצו את טובתה, הרב והרבנית שליוו אותה בדרך התשובה שלה. אבל כנראה השם רצה והזיווג קם ויהי, וכמה כל עם ישראל הרוויח מהזיווג שלו, כל מי שלמד בשווי חברון אצל הרב אלי, מי שלמדה אצל הרבני דינה במדרשת הרובע, ועוד הרבה אחרים, גם בכתב התפרסמו דברים שלהם, כתבים שלהם. יהי זכרם ברוך. אני רוצה לומר שבחרתי קטעים שקשורים לתשובה, בגלל שאנחנו פה באכסניה של ערוץ מאיר, של מכון מאיר, אבל יש הרבה נושאים בכל ספר שעוסק בחיים עצמם, יש הרבה נושאים. למשל, בת שבע המחברת חשבה על קריירה מאוד מבטיחה, מכניסה, יוקרתית. אמא שלה לא כל כך שמחה, בגלל שבת שבע היא גם אמא לילדים קטנים. אפילו לא התווכחה איתה, אבל היא הביעה את זה. ודווקא אחרי מותה, בת שבע קיבלה מאמא את מה שהיא לא קיבלה בחייה. והודיעה לעבודה שהיא לא תגיע. אמרו לה, נחכה לך, ניתן לך עוד זמן, אנחנו מבינים, האבל כבד מאוד. ובת שבע אמרה, לא, אני לא אגיע, אני לא חוזרת. ונשארה בבית עם הילדים, ובנתה דברים אחרים. היום היא עובדת, כפי הידוע לי, כתרפיסטית. עם כל ההתמודדויות הרגשיות שהיא עברה, היא עוזרת היום לאחרים. ספר של חיים, מלא וגדוש. ועוד מילה אחת, כשדבי רצתה בכל זאת שאלי, אהוב נפשה, היא הרגישה שזאת לא אהבה כמו כל מיני אהבות קודמות שהיו לה באמריקה, בנערותה. היא כל כך הרגישה שלא ייתכן שתחושת הוודאות שלה, שהיא ואלי שייכים, ותחושת הוודאות שלה בדרך האמונה והתורה, לא ייתכן שהם יסתרו זו את זאת. היא רצתה לקחת את אלי לרב שידבר איתו על אמונה, שינסה אולי לשנות את עמדתו. והיא פנתה לרב שנראה לה מתאים מאוד. רב שחלטן, אלי היה מאוד מאוד חכם, שחלטן, בקי. היו לו ספרי פילוסופיה שלמים כדי להוכיח את צדקת דרכו החילונית. והיא פנתה לרב אמריקאי שהיה נראה לה מספיק חד וחכם בשבילו. ואשתו הרבנית אמרה שהרב בדיוק בחול, ודבי הייתה כל כך חסרת אונים, היא הרגישה שהיא צריכה, וגם הוא מוכן להגיע לשלב הזה שהוא ייפגש עם רב. ואז אמרה לה הרבנית, אבל ישנו איזה רב זקן בגאולה, הרב צבי יהודה קוק, אולי תלכו אליו. ואלי הלך וגילה את מה שמעבר לשכל. היה שם הרבה שכל, אבל היה שם גם איזה חיות, איזה עמקות שמעבר לכל מה שהוא הכיר עד אז. ואחרי זה הוא בא למרכז הרב עם שערו הארוך, האבות, ועם הז'קט האדום שלו, ולמד שם. ואלי התפתח, והקשר התפתח, והבית נבנה, עד שהוא נהרס, אבל זכרם נשאר איתנו, הספר נשאר איתנו, התורה שלהם, הגדולה שלהם, יהי זכרם ברוך, חי ונושם, וממשיך להפרות אותנו. הספר השני חדש יותר, נקרא 8 דקות אור, נכתב על ידי ליהרז טוויטו בסוגריים פרומן. ליהרז כתבה את הספר עם שמות בדויים, אבל כל מי שהכיר את אבא שלה, הרב מנחם פרומן, זיכרונו לברכה, מזהה כמה הדברים דומים. גם בעטיפה של הספר כתוב, 8 דקות הוא ספרה הראשון של ליהרז טוויטו, ביתו של הרב מנחם פרומן ז"ל, רב היישוב תקוע ופעיל שלום. בפרוזה כנה, עדינה וטבעית, מספרת ליהרז את סיפורה האישי של משפחתה. אולי היא בכל זאת נתנה שמות בדויים, הן ליישוב והן לדמויות, בשביל להרשות לעצמה מבחינה ספרותית, לכתוב על דברים שיכלו היו להיות ולא היו. אבל הכנות, הדיוק, מאוד משכנעים גם את מי שהכיר את המשפחה וגם את מי שלא. אחד הדברים שמדהימים בספר הזה זה שליהרז, כל כך צעירה, אם אינני טועה, כבת 25, היא כתבה ספר כל כך עמוק, ולא רק זאת, אלא היא כתבה אותו לא מנקודת מבטה כבת שהתייתמה, אלא מנקודת המבט של אימה. כאישה שהתאלמנה. איך יש קשר כל כך קרוב בין אימא לבת? האימא מספרת, הרי זה היא הכותבת כביכול, מספרת שנולדו 10 ילדים, היא עבדה במשרה מלאה, כגננת, כמורה. היא הרגישה כאילו הילדים גדלים מעצמם, ואף על פי שלא לקחו את הילדים לחוגים וכל מיני דברים שאנחנו כאימהות כל כך דורשות מעצמנו, אף על פי כן נוצר קשר כל כך עמוק שהבת יכולה לכתוב מהמקום של האימא, והאימא קראה את זה וישרה את זה. וזה כתוב מאוד אישי, עמוק. יש פה תיאורים של אהבה נפלאים. זה ספר בלי פיתולים של אהבה. הספר הקודם שראינו הוא ספר עם פיתולים. יצליח הזיווג או לא יצליח בין החוזרת בתשובה ובין הדתל"ש. הספר הזה הוא ספר אהבה של זוג נשוי. נכון, מסופר גם איך הם הכירו. הרב פרומן החוזר בתשובה עם אשתו אמיתית, הדסה, בת הקיבוץ הדתי, לוי. ואף על פי כן, רוב סיפור האהבה הוא סיפור אהבה של זוג נשוי, כבר כהורים וכסבא וסבתא. ואהבה כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, כל כך מבוטאת. אני חושבת שזוגות ששואלים את עצמם עד כמה לבטא אהבה בנוכחות הילדים ועד כמה זה צנוע או לא, כדאי שיקראו את הספר הזה ויראו איך אפשר לבטא אהבה בצניעות ומצד שני בעוצמה מדהימה. הרב פרומן היה אדם קיצוני, ככה מספרת ביתו. הדברים די ידועים. לכן לא צריך לקחת כל דוגמה ודוגמה, למשל, לביטויי אהבה ולהגיד, זה מתאים גם לנו. זה יתאים לו. ואף על פי כן, חבל להיתקע במקומות של מה שאולי יראה לחלקנו כקיצוני בעניינים פוליטיים, כמו שכתוב, יקרנו, היה פעיל שלום ימני. הוא אמר, צריך להושיט יד ימין לשלום, לא את יד שמאל. לא צריך גם להתרגש מכל מיני דוגמאות שנראות לנו אולי מוחצנות, אצלו זה בא ממקום פנימי. כדאי לקחת את מה שיכול להתאים לכל אחד, ויש כל כך הרבה דברים כאלה כאן בספר. נקרא קצת. בחרתי לקרוא פה דברים דווקא מסוף הספר, שהוא בעצם גם סוף החיים. היא, זאת אשתו, בספר היא נקראת נועה. היא החליטה לחגוג את ההווה המבורך והקשה הזה, מחלת סרטן. לברך על כל יום איתו. לקחת את המחלה כעוד דבר שהם עושים יחד. זה הסוד של ההווה, הייתה לוחשת לו בלילות הקשים. להיות לגמרי בהווה, לא להצטער על העבר ובטח לא לפחד מהעתיד. להיות. אחר כך היא מספרת עליו. פתאום הבין שלא משנה מה הוא עושה בחיים. רודף שלום כושל, לומד תורה או מטפל בגוף שלו עכשיו עם המחלה. לא משנה מה הוא עושה בחיים, אלא איך הוא עושה את זה. סצמת המבצע שלו, זאת הייתה מבצע, מבצע החלמה, מבצע התמודדות. סצמת המבצע שלו הייתה, זה לא המה, אלא האיך. לא חשוב מה נעשה, אלא איך נעשה זאת. האם אנחנו קופצים את ידינו לעולם, אמר, והרעיד את ידו, יד שלדית שאורה כבר ספד עליה והציב, או להפך, פותחים את היד לעולם. היד הרפויה צנחה שוב למיטה, והוא שוב לחש. זה לא המה, אלא האיך, האיך. והוא חשבה על המנוח, ידע איך להיות חולה. עכשיו היא יודעת שבמקום שבו יש פחד, יש שער. זה לא שהכל נגמר בסוף כפי שרצתה או חשבה. בדיוק להפך. את רגע הפטירה, לדוגמה, דמיינה ברגעי חולשה. בעיני רוחה ראתה אותו כמחריד מכל. הרגע שבו ילך ממנה עד עולם. ובסוף, ברגע האמת, האור שקרן ממנו והאיר את כל החדר, הרוח שעברה אליה, הלחישה שלה באוזניו, החסד שהיה באוויר. תודה לליארז טוויטו שכתבה לנו על אביה ויותר מזה על אימה ויותר מזה על הזוגיות שלהם. סיפור אהבה מהנפלאים שקראתי. השם 8 דקות אור מתבאר רק בסוף הספר. שיהיה לכם מוטיבציה לקנות ולקרוא. תודה לבת שבע סדן שסיפרה לנו על הוריה המדהימים. השם ייקום דמה במהרה. עם שאר נופלי ונרצחי עמו ישראל, וייתן כוח לכל היתומים, למשפחות המצומצמות והרחבות. להתראות.